תנו רבנן, כיצד מרקדים לפני הקלה? מאמר שבליקוטי תורה על שיר השירים, בדף ממחץ בעמודה השנייה. תנו רבנן, הגמרא אומרת, כיצד מרקדים לפני הקלה? מה אומרים? מה משבחים כאשר רוקדים לפני הקלה? יש בזה מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל. כמו זקן, יסביר פה במאמר את הדעות השונות ברוחניות, בעבודת השם. בית שמאי אומרים, קלה כמות שהיא, היינו משבחים אותה לפי מה שהיא. ובית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה, שתמיד אנחנו נשבח אותה שהיא קלה נאה וחסודה. מה המחלוקת ביניהם, מה הם הדעות השונות בעבודת השם ברוחניות? הנה, קודם כל אנחנו צריכים להגדיר מה זו, מי קלה, מה המשמעות של המושג קלה ברוחניות. הנה, קלה הוא בחינת קלטה נפשי. לקלה קוראים קלה על שם הפסוק קלטה נפשי, שזה מבטא את קלות הנפש ואהבה פנימית של הנשמה לאלוקות. דהיינו, בחינת כלות הנפש שיש בכל ניצוץ נשמות ישראל להיכלל ולהידבק בהשם יתברך. אהבה הפנימית הזו שקיימת אצל כל אחד עד לכלות הנפש. ואהבה הזו ישנה בהם בתמידות. זה קיים באופן תמידי אצל כל יהודי ויהודי. כמו שכתוב, הפסוק מתאר את התשוקה הפנימית שקיימת בנשמה אצל כל יהודי בפנימיות שלו, למען יזמרך כבוד. זה בא לתאר, הביטוי יזמרך כבוד בא לתאר את התשוקה, זמר מלשון שיר וערגה ותשוקה שיש לנשמה. אז הלשון שכתוב על זה, קרי תדיר ולא שכח, באופן תמידי הוא קורא ומשתוקק והוא לא נרגע. וזה קיים אצל כל נשמה של כל יהודי ויהודי, אפילו בפחותי הערך, עמי הארץ ועוברי אווירה, אפילו כשמדובר ביהודים פשוטים, אפילו בבעלי אווירה, יש בהם בחינת אהבה זו. אצל כל אחד יש בפנימיות נפשו אהבה זו לאלוקות. אלא שאינה מורגשת בנפשם מבחינת גילוי. כשמדובר באנשים פחותים, במאה הארץ וכדומה, אז האהבה הזו לא נמצאת אצלהם בהרגשה, בגילוי. אלא שהיא מבחינת מקיף מלמעלה. זה נשאר כדבר מקיף, כדבר עליון, שהוא לא מכיל אותו, לא מרגיש אותו בהכרה הפנימית שלו. כמו הלשון שכתוב, ואף על גב דהי הוא לא חזי, מזליך הזה, אפילו שהוא לא רואה, דיינו שאפילו שהנשמה והכוחות הפנימיים שלו לא מרגישים את זה, אבל מזליך הזה, המזל שלו, חלק של הנשמה שנמצא למעלה, בוודאי מרגיש ורואה, ויש לו את האהבה הזו באופן פעיל ותמידי. אז זה המצב של נשמה שהיא נקראת קלה, על שם הקלות הנפש שיש בה בפנימיות. אבל צריך לראות איך פועלים לגלות אצל יהודי את האהבה הזו. כדי להוציא אהבה זו הנקראת קלה מהאלם אל הגילוי, כדי להוציא את זה, כדי לגלות את זה, להיות מאיר בנפשם מבחינת גילוי, שיעיר בנפש היהודי בגילוי אהבתו לאלוקות. הנה על זה שאלו רזל, על זה בדיוק שואלים בגמרא, תנו רבנן, כיצד מרקדים לפני הקלה? דהיינו, איך ממשיכים לכל נשמה את אותה אהבה שהיא תהיה בגילוי? על זה יש לנו דעת בית שמאי ודעת בית הלל. סביר אדמו הזקן, מה מבטא בית שמאי ומה מבטא בית הלל? נתחיל עם בית שמאי. כי להיות אמרו בית שמאי כמות שהיא, בית שמאי אומרים שההמשכה האלוקית שתתגלה בנשמה, זה כמו שהיא, זה כל יהודי, כל אחד, לפי כמה שהוא יתאמץ, כמה שהוא ישקיע. בהתאם להשקעה שלו, בהתאם לעבודה שלו, הוא יקבל את הרגשת האהבה שיעיר לו בגילוי. למה בית שמאי אומרים כך? כי להיות בית שמאי שורשה מבחינת הגבורות עליונות. בית שמאי זה מצד הגבורה. מצד הגבורה יש דקדוק וצמצום והתחשבות מדויקת. על כן נקרא שמאי, זו גם הסיבה שהשם שלו זה שמאי. שמאי זה מלשון שמאות. שמאות זה אומר שמדקדקים ומודדים כל פרט ופרט. קניין שאמרו רבותינו זה על פסוק ושם דרך. או שהפסוק אומר, שחזל אומרים על זה, כל השם אורחותיו. מה הכוונה שם אורחותיו? שם זה מלשון שהוא מודד, שמאות. דהיינו ששוקל דרכיו איך ומהו. אז בית שמאי שהם מהצד של הגבורה, מהצד שכל דבר צריך למדוד ולחשוב מה מגיע לו וכמה הוא השקיע. לכן אומרים בית שמאי, היינו שלפי ערך אסור מרע, כך יהיה המשכה אחר כך מבחינת קלה, קלות הנפש מלמעלה. כמה המשכה הוא יקבל מלמעלה, כמה גילוי של בחינת קלה יהיה אצלו, כמה הוא ירגיש את הקלות הנפש, את האהבה לאלוקות, זה תלוי כמה יהיה מבחינתו סור מרע, כמה עבודה שהאדם יעבוד וישקיע לפני כן מלמטה. וזהו, זה מה שהכוונה בדברי בית שמאי, קלה כמות שהיא. הקלה תקבל, דהיינו היהודי יקבל את הקלות הנפש, כמות שהיא, זה תלוי כמה שהוא השקיע. כלומר, כמו שהיא העלייה מלמטה, מבחינת התקפיה, כמה שתהיה העלייה מלמטה למעלה, כמה התקפיה שהיהודי יעשה מסור מרע, עם רב ועם מעט, וכך יהיה המשכת בחינת גילוי כלות הנפש בנפשו. כמה גילוי של אהבה יהיה אצלו בנפש, תלוי כמה השקעה וכמה מאמץ יהיה מצידו מלמטה למעלה. זה בית שמאי. אבל בית הלל, בית הלל מבטאים את הצד של החסד, שורשו מבחינת החסדים. השורש של נשמת הלל ובית הלל זה מהצד של החסדים, חולק על בית שמאי. ומילא בית הלל חולק, ובית הלל טוענים שלא יהיה המשכה לפי עלה. שההמשכה שתבוא מלמעלה, היא לא תהיה מדודה ומצומצמת ותואמת רק לעבודה ולהשקעה ולהעלאה שהיהודי עשה מלמטה. אלא עד רבה, הקדוש ברוך הוא ימשיך ליהודי עוד לפני שהיהודי יעשה משהו. תחילה יהיה המשכה מלמעלה למטה. קודם כל, אפילו שאדם עדיין לא שר מרע, אז הקדוש ברוך הוא יאיר לו מלמעלה אור אלוקי, יעורר לו התערות הדלילה קודם, ויז ממילא יפלו כל החיצונים, שלא להשם אימא. כשיאיר לו אור אלוקי מלמעלה למטה, אז כל החיצונים, כל העניינים הלא טובים, הלא רצויים שדבוקים בו, הם כולם יפלו. והיינו, מה הדעה של בית הלל, שהעשה טוב יהיה קודם לסור מרע? שעוד לפני שאדם יהיה סר מרע, יהיה המשכת הטוב מלמעלה. וזה יפעל את הביטול של החיצונים, כי מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. אז תחיית החושך לא תחכה לעבודה של האדם, להתקפיה, לסור מרע של האדם, אלא זה ימתחיל מהמשכה מלמעלה, ואז ממילא זה יגרום לסור מרע של האדם. ועל כן נקרא הלל, כמו שהסברנו קודם, על בית שמאי, שאמרנו ששורשו מהגבורות, זה בא לידי ביטוי גם בשם שלו שמאי, בלשון שמאות ומדידה. טוב, הדבר כשמדובר על בית הלל, שהלל מבטא ששר ישר שומע חסד, אז גם זה בא לידי ביטוי בשם שלו הלל. מה הרמז בשם הלל? אז הוא אומר משני דברים. דבר ראשון, זה מלשון בהילון נירו עלי ראשי. דבר ראשון, הלל זה מלשון כמו הילה, אור. וגם הלל מלשון שבח והילול. דהיינו, על ידי שבחים בהתבוננות גדולת השם, על ידי שאדם ישבח את הקדוש ברוך הוא, על ידי שאדם יתבונן בגדולת השם, אפילו לפני שהוא שר מרע, אפילו לפני שהוא עבד בהתקפיה על עצמו, אז עצם על הכנסת האור, עצם הכנסת ההתבוננות בגדולת השם, השפחים בגדולת השם, ממילא ייפול הרע. אז הרע יתבטל. אז זה הסדר לפי בית הלל. וזהו, זה מה שהפסוק אומר בשיר השירים, מושכני. מושכני זה בא ואומר שהקדוש ברוך הוא קודם כל מלמעלה ימשוך את היהודי. אחריך נרוצה, זה מה שכתוב אחר כך. שהיו יהיה אחריך נרוצה, שזה מראה על עבודת האדם, הוא באמת הוא ממטה למעלה. אז זה באמת עבודת האדם, שבא מלמטה למעלה. אבל זה לא מתחיל באחריך נרוצה, זה מתחיל במושכני. והיינו, איך היהודי מגיע לעניין של נרוצה, על די שמתחילה מושכני. קודם כל הקדוש ברוך הוא מלמעלה ימשוך, שזה קודם כל יהיה הגילוי כמו בית הלל, מלמעלה למטה, ועל ידי זה ממילא אחריך נרוץ. בגלל שיהיה קודם כל הגילוי מלמעלה, אז לכן אחר כך, כתוצאה מזה, יהיה אחריך נרוץ, יהיה המשכה של עבודת האדם, שזה יגרום לסור מרע וכו'. זהו פירוש, זה מה שהלל אומרים, שמה השבח שמשבחים את הקלה, קלה נאה וחסודה. זה מדייק במילה חסודה. חסודה הוא לשון נפעל. המילה חסודה זה לא תיאור שמתאר את המצב של האדם, זה מתאר ממה הוא מושפע. כידוע למדקדקים, שחסיד וחסידה, שאומרים חסיד או שאומרים חסידה, הוא שם התואר, בא לתאר את המצב של האדם מצד העבודה שלו. אבל כשכתוב חסודה במלופום, הוא שם הנפעל. חסודה זה מראה שהוא נפעל, הוא מושפע. דהיינו שנעשית חסודה. איך היא נעשית חסודה? על ידי המשכת חסד עליון מלמעלה למטה. שקודם כל נמשך החסד מלמעלה. להיות גילוי אלוקות. אזי מתי שיש את החסד מלמעלה, ממילא ייפול הרע. אז הרע ייפול ממילא ויתבטל, כי המשכה מלמעלה תפעל את העניין. ויהיה בחינת גילוי כלות הנפש בנפשו, יהיה את הגילוי בנפש שיקרא בשם קלה, יהיה בו בגילוי את האהבה לאלוקות, להיות קלה נאה, וישראל אשר בך יתפאר. יהיה את הגילוי של הנשמה באופן שאפשר להתפאר בו, להתפאר בה בעוצמה ובגילוי שיש בו. ועל זה אומר בית הלל, ואפילו חיגרת ואפילו סומה, כמו בגשמיות, שזה לא משנה המצב של הקלה, תמיד נגיד עליה קלה נאה וחסודה, גם ברוחניות אותו דבר. אפילו שהיהודי הוא חיגר או סומה, דהיינו, יש לו חסרונות וחטאים, בכל זאת הקדוש ברוך הוא יגלה עליו את האור ויהיה מושכני, ואז הוא יהפוך להיות חסודה, מושפע מהגילוי. דקמי שווה ומשווה. ביחס לקדוש ברוך הוא הרי הוא שווה ומשווה קטן וגדול, אז אפילו חיגרת ואפילו סומה. כמו שנאמר, אם צדקת, מה תיתן לו, ורבו פשעיך, מה תעשה לו. זאת אומרת שלא משנה מה יהיה המצב, העבודה של האדם אינה תופסת מקום, ובמילא הגילוי מלמעלה לא ממתין להכנה של האדם, אלא הקדוש ברוך הוא משפיע מלמעלה גם לפני שהאדם עשה משהו.